קדימה, תתחיל.
17:00, השוטר הטוב.
שלום, אני רוני ברון, ואני היום השוטר הטוב. שוטר טוב לנשיא המדינה יצחק הרצוג, אשר עשה כל אשר לעל ידו כדי לעצור את הטרפת ולהביא לכלל פשרה את המחלוקת החוצה את העם לשניים. יש שאומרו כי הנשיא נכנס לזירה מאוחר מדי וצריך היה לזהות קודם את עוצמת האירוע ואת היצרים המשולבים של היריבים, אבל משעה שהחליט למלא את תפקיד המבוגר האחראי, עשה הרצוג הכל עד שהציג אמש את המתווה שלו ונתקל בקיר אטום. למעשה חדר אטום, אטימות מקיר לקיר. הרצוג הוא מתמיד איש של פשרות, תרצו מפייניק, תרצו עורך דין מנוסה, או שמה רק איש נוח לבריות עם יכולות גישור ופישור מובנות. הוא הקיל סביבו מומחים ויועצים, אולי הגזים, אולי יותר מדי בעלי דעה, בעיקר מטעם עצמם, בחשו בגדרת המתווה עד שהקדירה הקדיחה. הוא רצה קונסנזוס רחב ככל האפשר, בינתיים גאתה המחאה. הפוליטיקאים כמו תמיד אטמו אוזניהם משמוע את רחשי לב הציבור והתנפלו בשלומיאליות אופיינית על הצד האחר וביצרו כל העת את עמדתם בנוקשות ובאכזריות. הנשיא קרא תיגר, הוא שב והתריע, שב וניסה עד שהבין כי תם הזמן, הגונג מצלצל, והוא הציג לציבור את המתווה. השלטון זעק חמאס ודחה על הסף. הסד שכנגד קצת התלבט, וההסכמה, אם ניתנה, ניתנה מעט מדי, ובכל ענות חלושה. גם המחאה עצמה אינה מרוצה. מתווה הנשיא קרס. אלה ואלה מאשימים את הנשיא כי לקח צד, את הצד שמנגד כמובן. בתחילת דרכי המקצועית כעורך דין לחץ עליי שופט חכם מאוד להסכים לפשרה שהציעה בלשכתו. הסכמתי. כשקמתי לצאת מהלשכה הוא קרא לי לחזור ושאל, למה נפלו פניך? ישבתי כי קשה לי עם הפשרה שנאלצתי להסכים לה באין ברירה. הוא ניחם אותי ואמר, איך אני יודע שהגעתי לפשרה צודקת? רק כאשר שני הצדדים יוצאים מלפני נפולי פנים, אז פגעתי באמת. והוא צדק. ועוד איך צדק. גם בפשרת הנשיא יצאו שני הצדדים נפולי פנים. מן הסתם, וגם מן הניסיון הרב שנים שצברתי, למדתי כי הפשרה היא צודקת. תודה, אדוני הנשיא, השוטר הטוב מצדיע לך.
17:00, השוטר הרע.
שלום, אני אריה אלדד ואני היום השוטר הרע. אתמול הייתי עצוב מאוד, כי קיוויתי שפשרת הנשיא תוכל להוות גשר להסכמות. וכגודל הציפייה, כך גודל האכזבה. וכל השמחים משמאל שמחים כי הם מבינים שהתקדמו עוד צעד להפיכה הצבאית שהם מתכננים. והם קודחים בקדחתנות חור ענקי בספינה שאנחנו כולנו שתים בה. אני רוצה רפורמה רדיקלית הרבה יותר מזו שמציעים לוין ורוטמן. אבל הייתי מוכן להתפשר גם על מחצית הרפורמה שלהם. וקיוויתי שמתווה הנשיא יהיה כזה. אבל מה שהציע הנשיא אינו פשרה, הוא אימוץ כמעט מלא של עמדות מתנגדי הרפורמה, ובסעיפים מסוימים הצעתו גרועה גם מהמצב הקיים, שהוא דיקטטורה של המערכת המשפטית. כל פרשני השמאל ודובריו ברחו בהתלהבות רבה את הנשיא, שממצב את עצמו כנראה כמועמד לראשות ממשלה, לאחר תום הקדנציה שלו. אבל בדרך הוא תדלק את אלו המתנגדים לרפורמה, בדרך היחידה העשויה להיות יעילה מבחינתם, הפיכה צבאית, נהרות דם, מהמזרקה בכיכר דיזנגוף, דרך הפלנגות האדומות בנוסח צפון קוריאה, הצועדות לצלילי תוף, ממכתב סרבנות גלוי ובלי התחמקויות מיום ראשון, מאות אנשי מערך הממם מסרבים להתייצב למילואים, יש עוד מגלגלי עיניים שטוענים שהם לא סרבנים? יש... רק דבר אחד טוב התרחש ביממה האחרונה, נודע כי כוחותינו הרגו את המחבל שהניח מטען צעד ליד מגידו. הוא מת. אבל המשטפים שלו עוד מסתובבים חופשיים, ולא רק במגזר הערבי לצערי.
עכשיו, ב-103 FM, 17:00, עם רוני בר-און ואריאל דאד.
שלום רוני.
שלום אורי, מה?
יש לנו 30 שניות. אתה חושב באמת שאם רביב דרוקר ואמנון אברמוביץ' מברכים בהתלהבות ואומרים שהאופוזיציה צריכה לחבק בשתי ידיים את המתווה, הוא היה מאוזן? ששני הצדדים יצאו לא מרוצים באותה מידה?
מה זה חשוב מה שאני חושב? גמרת את הזמן, אבל אני חושב שזה מתווה מאוזן, כן. לא בגלל דרוקר ואברמוביץ', בגלל רוני ברון. רוני ברון חושב לבד, להבדיל מאחרים.
טוב.
מה? עכשיו חמש בערב עם רוני ברון ואריה אלדד.
האורחים והמפיקים שלנו היום אסף נבו ואפרת קורמן, אחראית על השידור תמר שלומוביץ'. רוני, בוא נפתח בנושא של קונצנזוס. הרגו מחבלים בג'נין.
יש לנו הרבה יותר קונצנזוס גם על הדברים אחרים שאתה חושב. אתה חושב שאני לא חושב טוב בחלקים מסוימים של הרפורמה, אתה יודע שזה לא נכון. אם אנחנו מדברים על סרבנות, אתה יודע שאני
לא,
חושב כמוך.
נכון, אבל דיברנו על מתווה הנשיא, אבל
בוא. אבל למה תמיד להבליט רק את המפריד? זה שום דרך לפשרה להבליט רק את המפריד.
נכון.
טוב, בוא נדבר על מה שקורה בג'נין. טל.
שלום וערב טוב לטל אברהם, הכתב הצבאי של מעריב, רדיו 103.
ערב טוב, אריה.
ג'נין חזרה לכותרות, מה קורה?
באמת היה כמה ימים, לא ג'נין. קודם כל צריך לומר, פעילות ימם הסתיימה. אנחנו יודעים כרגע, אין פגיעה פצועים בקרב הכוחות שלנו, ארבעה פלסטינים הרוגים, הם בוודאות, אנחנו יודעים על שלושה מחבלים, תכף נדבר עליהם, חמושים, מוכרים, שניים מהג'יהאד האיסלאמי, אחד מחמאס, הרוג הרביעי אני לא יודע לשייך אותו לארגון טרור כזה או אחר, אני מניח שהוא נהרג בחילוף אש. מה שקורה...
אבל יש שם קרוב, שזה... קרוב משפחה של המחבל מתל אביב שבוע שבר יום חמישי.
אז תראה איך יוצרות מתפחות, הרי ראה את חזן, מי שביצע את הפיגוע בדיזינגוף, לפני כמעט שנה כבר.
שנה, זה לא שבוע שעבר.
לא, לא, די, אנחנו מדברים על ראה את חזן, זה עוד מהפיגוע עם השלושה נרצחים.
בקיצור, נבל אחר.
אבל הוא כאילו נהיה חזם המוכר, אבל עד שהפיגוע אף אחד לא הכיר אותו. מי שהיום נהרג זה נידאל אל-חזם, שהוא פעיל ג'יהאד איסלאמי הרבה יותר מוכר.
ברוך דיין האמת.
דמות מוכרת ומשמעותית שם בג'נין, בהתארגנות וכדומה, הוא נהרג עם עוד פעיל ג'יהאד איסלאמי נוסף. כוח ימם נכנס לפעילות באופן מסועריו, לב ג'נין, לא מחנה הפליטים ג'נין. שם בנקודה הזאת, הוא עושה לה, היעד היה מעצר, אבל הוא מזהה אותם, את שניהם חמושים, טווח קרוב, יכול להיות, אני לא יודע להגיד בוודאות, אולי כן, אולי לא נחטפו, אבל בסופו של דבר הירי קורה באזור מאוד צפוף, מלא באנשים מסביב. ואז מה שקורה ברגע שמחסלים את השניים, וזאת הייתה פעולה מהירה מאוד, זה ממש תמונות שקצת מזכירות את פאודה, פשוט הגיעו המונים והתחילו לסגור על הכוח של הימם.
ראינו ברשתות הערביות, הם ממש מצלמים את החנות שבה הם מסתגרים עד שמגיע כוח חילוץ.
עכשיו אני רוצה להגיד לכם משהו על כוח ימם. יש פה, אני מניח, מה לתחקר וכדומה, אני לא יודע להגיד דברים חכמים כרגע, אבל אני מניח שיבדקו את כל השתלשלת האירועים, מעבר לעובדה שזה יסתיים בצורה שרצו עם המחבלים ההרוגים. אבל כוח ימם בסוף נמצא בתוך חנות, המון מגיע, ואירוע כזה... ללא הניסיון, ללא המקצוענות של כוח הימם, קודם כל גם כמובן מסוכן לכוח, אבל גם היה יכול להיגמר עם 15-16 הרוגים פלסטינים, וכולנו הייתם יחד איתי בדרך לדרום עכשיו. זאת אומרת, שדרך אגב יכול להיות מאוד שנראה משהו היום בדרום. זאת אומרת, חלק מהניסיון והמקצוענות של החבר'ה האלה, במצבים האלה, תחשבו על הסיטואציה, גם לשמור על עצמם, גם להבטח את עצמם, להמתין לכוח של סיירת חרוב והכוחות שהגיעו, וגם לא להיכנס ללחץ, לא להיכנס להסתרק, כי תוצאה של 15 הרוגים לא הייתה משרתת אף אחד בתוך האירוע הזה. אז האירוע הזה הסתיים, אחרי שהכוחות חברו, הם יצאו. עכשיו, שורה התחתונה, יש בג'נין, אמרנו, סדר גודל של 4 או אפילו 5 לפי דיווח אחרון, באים פעיל ג'יהאד איסלאמי שדיברנו עליו, שזה נידאל אל-חזם שנחשב יחסית בכיר, מה זה אומר? חשבון פשוט. גם מסתכלים לכיוון דרום.
תגיד, טל, יש חדש בנושא המחבל שחוסל בצפון, זה שהתמין את המטען בצומת מגידו?
שזה הכי קרוב לג'נין שיש, דרך אגב.
זה נכון, אבל הוא הגיע מלבנון, ועוד לא יודעים איפה שהוא הגיע. הזהות ככל הנראה מסתמנת כאחד ממוצא פלסטיני, זאת אומרת, כנראה נולד בלבנון, אבל ממוצא פלסטיני זה לא אומר שחיזבאללה לא מעורב באירוע הזה. ככל שאני שומע יותר ויותר, הסימנים הם די ברורים, חיזבאללה יכול להיות שיתוף פעולה עם חמאס. מה מטריד? עצם העובדה שאנחנו עדיין לא יודעים לסמן איפה הוא חדר, גם בניתוח שלאחר הפיגוע, מראה לא מעט על הפער המודיעיני בעניין הזה, ואני לא מסתכל רק על האירוע הנקודתי של הכשלים או התקלות שימצאו, אלא גם תגיד, צריך להסתכל רחב יותר, ודאגה מסוימת על
בית המודיעין. האמצעים שבהם הוא השתמש, הם לא מסמנים את חיזבאללה, או שיכול להיות שיש זליגה מחיזבאללה, בהינתן שהוא נגיד איש חמאס, שחיזבאללה מציידת את מחבלי החמאס.
יכול להיות הכל, תראו, איפה המקצוענות באמת? היא ברמת המידור, אתה 4 חודשים, לא יודע כמה חודשים, אתה מכין דבר כזה, קודם כל יש ציוד שהוא יותר מאפיין חיזבאללה בעיניי.
בהחלט.
הקלימגור, הקלימגור למשל, זה מטען, שמי, עוד פעם, פה הוא תקני, הוא כנראה גם בכלל הגיע, אתה יודע, באיך שמגיעים לנשקים כל מיני מקומות, אבל זה יותר מזכיר את המטעני תופת שפגשנו והכרנו ברצועת הביטחון בדרום לבנון. אתה רואה את שאר הציוד, זה נשק, זה אקדח, זה חגורת נפץ מקצועית גם ברמה יותר גבוהה מהיוש. אין פה ספק בכלל שזה הגיע, הציוד הגיע מלבנון. אין פה ויכוח בכלל. ואני אומר, אתה מרפח את כל הסימנים, אתה רואה את רמת המידור, את רמת החשאיות, את התכנון, וזה לא משנה באיזה צורה זה נראה לי חיזבאללה. יש לנו בעיה בניתוח של הקשר הזה שבין חיזבאללה לחמאס במחנות הפליטים. ראינו כמה אירועים כבר שכדי הפתיעו אותנו, עם ירי פלסטיני, אתם זוכרים, שהיה, ואחרי זה תגובה שלנו, עם מטוסי קרב, ואז ירי של...
טוב, בקיצור, אם חשבנו שכתבים צבאיים תם זמנם, אז זאת הייתה אשליה.
לא, ברקע אנחנו מאוד מאוד, המצב הביטחוני,
נכון.
עניין כזה שהכל גם בזירה הזו.
שנברך אותך לכניסת הרמדאן?
רמדאן קרים עוד מעט.
הלוואי שיהיה לכולם, רמדאן וחג פסח אחרי זה, לנו שמח.
תודה רבה.
פרסומת אחת ואחר כך ממשיכים. שלום וערב טוב לחברת הכנסת קטי שטרית מהליכוד.
שלום קטי.
שלום רוני.
מה שלומך?
שלום אלדד. ברוך השם, שבח לאל, ברמה האישית, ברמה הכלילית, פחות.
טוב, פה, עד פה אנחנו שנינו מסכימים, ושלושתנו מפה כנראה יתחילו הדעות להיות חלוקות. מה את אומרת על מתווה הנשיא ואיך ש... גם הקואליציה וגם המחאה וגם האופוזיציה גלגלו את זה מכל המדרגות?
תראה, אני אומרת את זה, אבל באמת יש לי הערכה רבה למה המצב של הנשיא המדינה, באמת, אבל לצערי המתווה הזה שקוראים לו מתווה העם, הנשיא מהווה ברפורמה הזאת התעלמות מוחלטת מבחינת בחירת העם והצורך בשינוי של מערכת המשפט. אני כבר לא יודעת להגיד לך, אבל עדיף היה שהמצב הזה הקיים יישאר.
אז למה גם האופוזיציה אומרת לו, אל תבלבל את המוח, זה לא מעניין אותם.
זה לא משנה איזה מתווה, תראה, אני אספר לך בדיחה.
לא,
זה בדיחה תשובה. שלשום דיברתי עם אחד מהמשרדים הגדולים ביותר, אני לא אציין את השם בכדי לא לפגוע בהם, של משפטנים בכירים ביותר, שאומרים לי במילים האלה, כשאני מציגה לפניהם, אולי המתווה של פרידמן ואלבשן, אלבשן הוא בימין על מלא, אני אומרת להם, ימין? האיש מאמין בשתי מדינות, שאנחנו עם כובש, איך הוא הפך להיות בימין? לא, הוא בימין על מלא.
את אומרת הכל אישי.
אבל חברת הכנסת שטרית, נדמה לי שההתנגדות של הליכוד והקואליציה הייתה מיידית, חד משמעית, ואני שואל, האם קיימתם דיון בתוך סיעת הליכוד על מרכיבי הרפורמה ועל קווי פשרה אפשריים מבחינתכם? היה דיון כזה אצלכם?
אז רגע, קודם כל, כשאתם שומעים את ההתייחסות שלנו, ההתייחסות שלנו היא אכזבה גמורה מאוד מהנשיא, שבחר להקשיב למכון הישראלי לדמוקרטיה, ולשבור 60 מעלות שמאלה, ולהציע מתווה שאף ממשלת ימין לא יכולה לקבל. אף ממשלת ימין. לכן אמרתי שעדיף כבר המצב הקיים.
בסדר, אבל דנתם באפשרויות פשרה אצלכם?
לגבי סיעת הליכוד, יש הרבה הרבה מאוד מתווים שגם הגיעו לשולחננו, וגם אנחנו קראנו אותם, וגם אנחנו, זה לא שאנחנו
עצומים לגמרי. היה דיון, הגיע לשולחנכם, הבנתי.
כשאתה אומר היה דיון, עלו מספר רעיונות, הצעות.
באיזה פורום?
יש סיעה, יש לנו ישיבות סיעה.
דנתם במרכיבים השונים של הרפורמה?
בישיבות סיעה לא דנו במרכיב, דנו באיך אנחנו יוצאים החוצה ומסבירים אותה, כל אחד מהצד שלו, הרי אתה יודע, אוהבים להגיד שכולנו כל אחד, כל נתניהו. נתניהו הוא ראש ממשלה, הוא יושב ראש הסיעה שלנו, אבל מצד שני לכל אחד יש דעות, ועובדה שגם אתם שומעים דעות. אני למשל, לאורך כל הדרך, אני דיברתי על הרצון להידברות. אוקיי? ואני עדיין סבורה שאנחנו צריכים למצוא את הדרך.
קטי, אני מאוד מעריך את זה, קטי, אבל בואי, קטי.
אבל עדיין למצוא את ההסכמות.
קטי, אנחנו רוצים לשאול. שואל אותך, זה שהיא בת רצון להידברות, זה יפה מאוד. כי היו חברים כאלה שלא, אפילו את זה לא היה. אבל כשהיא בת הרצון להידברות, עשית שיעורי בית עם עוד חברים, עם יועצים, אמרת, אוקיי, הם אומרים לי, כן, בעוד רבע שעה הם במשרד. על מה מדברים? ההידברות זה יפה מאוד. אבל אחרי ההתעברות, הוא יגיד לך ועדה למינוי שופטים, ואת תגידי לו פסקת ההתגברות, והוא יגיד לך עילת הסבירות, ואת תגידי לו את זה ואת זה ואת זה.
אוקיי, אז בוא
מכינים נגיד. מכינים התעברות, אנחנו... עשיתם הכנה כזאת, זה מה ששואל אריה.
אני יודעת, אני שומעת את אריה, אני שומעת את אריה, ובוא, אם יש מישהו בסיעת הליכוד, שלא מבין בעקרונות הליבה של הרפורמה הזו, אז אני אומרת לך שזה לא נכון. ואנחנו כן מבינים, ואנחנו כן מנסים להציג כל הזמן את הליכוד כאיזה חבורה של מטומטמים שמובילים.
לא, חס וחלילה, אבל דווקא מכיוון שאנחנו לא חושבים כך, אנחנו תמהים שלא קיימתם דיון.
מה
זאת אומרת לקיים דיון? את הדיון מקיימים בוועדת חוקה.
קטי, הרי אנחנו, גם את וגם אני, היינו הרבה מאוד שנים בליכוד, אנחנו מכירים למעלה מ-40 שנה, סליחה שאני מסגיר את גילך, מאז שהיית בת 5 אני מכיר אותך. אז אני אגיד כך...
הייתי בתנועת הנוער ביתר.
נכון, גם אני, שנינו יודעים, אז תכף אני אשאל אותך גם שאלה אישית. יש לליכוד מזכירות, ויש לליכוד לשכה, ויש לליכוד מרכז, והליכוד לפעמים, בזמני, ובזמנך, קיים דיונים אידיאולוגיים, לא רק מי יהיה בכנסת, ומי יהיה במזכירות. את זוכרת להגיד שבחודשיים האלה, באיזשהו מקום, דיברתי עם מישהו, חוץ משיחת מסדרון, תגיד, מה אנחנו עושים עם הרפורמה הזאת? איך מונים את הקרע בעם?
רוני, בוא אני אספר לך משהו, ואתה מכיר טוב טוב את הליכוד ואת מוסדותיה, בסדר? אין מקום עלי אדמות ש... חבר כזה או אחר לא דיבר על המתווה הזה.
טוב, הבנתי.
אז אולי לא קיימנו דיון אקדמי.
קטי, עוד שאלה אחת.
כולנו בתוך זה.
עוד שאלה אחת שאני יכול לשאול רק אותך.
שנייה, רוני.
לא, קיבלתי תשובה, תודה, קטי.
שהנאומים שלו, אתה יודע.
תודה רבה. עכשיו שאלה שאני יכול לשאול רק אותך. כמו שאמרתי, אנחנו מכירים כמעט 40 שנה, ואני, מה לעשות, בעוונותיי אשכנזי, ואת יוצאת עדות המזרח מלפני דיברנו אי פעם על הנושא הזה, אני ואת, היה לנו איזה סכסוך, למה אני שואל אותך? כחברה שלך, שרת ההסברה, אמרה אתמול על השואה ששם נשרפו המשפחות שלנו. היא צודקת. כל המשפחה של אבא שלי, על שלושת אחיותיו והחתנים שלו והדודנים שלו, כולם נשרפו. מה את אומרת על זה, קטי, את, שאני מכיר אותך, איזה נשמה גדולה את.
יפה. אתה מכיר אותי יפה מאוד, ואתה יודע... אני, זה לא הסגנון, אני לא משתמשת בסגנון כזה, ואני לא מדברת, ואני בחיים לא העלתי ולא הלבנתי פניו של אף אחד, ולא הזכרתי, מבחינתי השואה, זה אסון הגדול ביותר שפקד את עם ישראל. אסון שאין, אתה יודע מה, אנחנו היום צריכים לחשוש מאסון כזה, שמגיע אלינו בצעדי ענק מכיוון איראן, שרוצים אויבים, כל הזמן רוצים לתקוף אותנו, ואני חרדה לזה. ואני רוצה דווקא, אתה יודע מה?
אז מה את אומרת? מה את אומרת לשרת ההסברה, קטי? מה את אומרת לה?
אבל בבקשה במשפט.
תקשיבי למשפט אחד ברדיו.
אז אני אגיד, לכל אחד יש את הזכות לדבר ולהגיד את מה שבליבו, זה מה שיפה במדינה דמוקרטית ליברלית. אבל אני רוצה להגיד לחברתי היקרה, בואו לא נדבר במושגים שהם מדברים כלפינו. המושגים האלה שהם מדברים כלפינו, אנחנו לא נשתמש במושגים האלה. אנחנו לוקחים את הנושא הזה, את כל הנושא הזה של הקדושים שנרצחו בדם קר, נשמור אותם לזיכרון עולם, אנחנו עכשיו נכנסים לפסח.
תודה רבה.
כשאנחנו מדברים על העבדות, אנחנו לא נזכיר את הדברים האלה בצורה שהם עושים.
תודה רבה, חברת הכנסת קטי שטרית מהליכוד, תודה רבה לך.
תודה, חג שמח אם לא נדבר עד פסח,
קטי. נדבר, נדבר, ושלום וערב טוב לחברת הכנסת, עורכת הדין אפרת רייטן מהעבודה, שלום לך.
שלום אפרת.
שלום אריה ורוני,
בסוכם. בסדר, תגידי, כמה זמן לקח לכם כדי להתנגד למתווה הנשיא?
קודם כל, אני קראתי אותו, עליתי לגבור, למדתי אותו, התייעצתי, ובזמן הזה, שזה בערך היה נגיד שעה וחצי, כבר ראיתי
רגע,
את
רגע,
כל
ש... ה... רגע, רואים שאת עורכת דין מהתשובה, ולא איש הייטק, תשפרי את הטלפון שלך.
הטלפון שלי לא בסדר?
לא, אל תזוזי.
אולי הטלפון, אבל העמדה שלך בשמאל אתם... גורמת לקשיי קליטה.
רגע, רגע.
תשברי
רגע,
ימינה.
רגע. עכשיו יותר טוב?
נפלא.
א', אתם תופסים אותי ברכב, הייתי עכשיו בדיור בעוטף עזה, אז אנחנו עוברים כאן בכביש, ואולי בגלל זה זה משנה גם את הקליטה.
מתכוננים לתגובת הג'יהאד? מה אתם עושים שם?
לא, לא, היו לנו כאן, היו לי, גם פגישות וגם נפגשתי עם מכיניסטים, וכמובן הדיון היה על הרפורמה, וזה היה מעניין דווקא להיות במכינה הזו.
בקיצור, קראת, שמעת, למדת, התייעצת, מה את אומרת על המתווה?
ואז בזמן הזה ראיתי תגובות מיד תוארות ודחייה על הסף של הקואליציה של המתווה, עוד לפני שאני בכלל הספקתי להגיע לסעיף 6, כבר ראיתי דחייה מוחלטת של הקואליציה, ואמרתי, איך כבר באוטומט? כולם דוחים את ה...
השאלה אם זה באוטומט... והם, או שהם קוראים מהר והגיעו לעיקר, וזה הוועדה לבחירת שופטים, והבינו שהמצב הוא הרבה יותר גרוע מהנוכחי, או שאת בהתחלה חשבת שזה טוב, וחיכית שהם יפסלו.
לא, אני אומרת לכם באמת, שמעתי כל מיני שמועות, והיו כל מיני הדלפות, ולא ציפיתי למתווה כזה ומסוים, היו לי כל מיני דברים אחרים שחשבתי שיצאו, וקראתי אותו. תשמעו, יש בו דברים בעד ודברים נגד. עכשיו, דווקא כחברה בוועדה לבחירת שופטים, אני עדיין חברה בוועדה של הכנסת הקודמת. תראו, יש שם דברים אחרים ממה שהיום הוועדה הזאת תהיה מההרכב שלה. וצריך לומר ביושר שכן, יש שם דברים שאנחנו רצינו לקדם, כמו עיגון של זכויות, יסוד, וכמו כללי משחק, וכמו באמת זה שבאמת יצא ירדה מהפרק פסקת ההתגברות. מצד שני, יש שם דברים שמבחינתנו היו לא, נגיד אפילו הפיקוח או הביקורת
אבל,
על
אבל אפרט,
חוקי יסוד.
אבל אפרת, בואי אני אשאל אותך ברמה הפרקטית. אני כעורך דין ואת עורכת דין.
כן.
זה מה שמונח. take it or leave it. בלי התחכמויות.
אני רוצה להגיד לך שזה הייתה...
את אומרת take it? את אומרת take it?
אני לא יודע לי בכלל, קראתי את זה, הסתכלתי, אמרתי, המתווה הזה הוא לא מושלם, אבל הוא כן הוגן. והוא כן רואה כאן, אני חושבת, אינטרסים של הצדדים כולם. ובעיקר אני מוצאת בו יתרון, אגב, יש בו את הסופיות. זאת אומרת, לא יהיו בו עוד הפתעות, ולא יהיו פה שינוי כללי משחק. אני יושבת בכנסת, וגם אתמול, וגם כבר ביום ראשון קיבלתי זימון, לחוק הנבצרות, וחוק דרי 2, ויש את חוק המתנות, ויש את הוועדה לבחירת שופטים, כל הדברים האלה קורים ביום ראשון בבוקר, במקביל.
זה יפה שאת מתמידה.
שזה בכלל לא קשור לרפורמה, כלומר, גם אם מתווה הנשיא היה מתקבל היום, כל החוקים האלה היו יכולים להתקדם.
לא, אז לפי העקרונות...
הנבצרות לא הייתה יכולה להתקדם? למה לא?
תראה מה יש, תראה מה כתוב, הרי הנבצרות זה תיקון חוק יסוד.
נכון.
חוק יסוד הממשלה.
לא, אבל היא מסויגת רק לעניין גיוס אחר... לא, הנבצרות, לא, אני מבלבל...
זה ראש ממשלה.
לא, אני מבלבל עם...
כן, כן, כן. אני מדברת על העקרונות, בעקרונות שיש בראשית המסמך של הנשיא, הוא מדבר במפורש על כך שלא יותקנו או לא יחוקקו חוקים, חוקי יסוד חדשים, לפי המתווה שהיום קיים, וחוקי יסוד שכבר עכשיו בפרוסס, בתהליך, יפרו.
רוני בר-און בתחילת התוכנית אמר איך יודעים שפשרה היא טובה כששני הצדדים לא מרוצים באותה מידה, אבל אני מקבל את הרושם שאת פחות לא מרוצה.
את חותמת על זה, אפרת, דרך אגב, זה נכון?
תראו, אני חושבת שלקחתי החלטה אתמול אחרי שבאמת ישבתי עד כמה שיכולתי לשבת ולהעמיק בכל הסעיפים, ואני חושבת שהמתווה הזה הוא כן יכול לסרטט כאן איזשהו עתיד משותף, ורואה כאן אינטרסים שונים של שני הצדדים. שוב, אגיד לכם שזה הדבר הכי הכי מושלם, לא לצד ימין ולא לצד שמאל, או לא לצד השומרני ולא לצד הליברלי, לא.
זה תכלית הפשרה בעצם.
בקבוצות הוואטסאפ שאני נמצאת בהן, אני יכולה להקריא לכם משם הודעות קשות מאוד על המתווה הזה.
טוב, זה הודעות קשות, הטלפון הנייד שלי נראה כבר כמו ביצה קשה מרוב הודעות קשות שקיבלנו בימים האחרונים. אבל תגידי, במשפט אחד, אם הפשרה הזאת לא מתקבלת וככה זה נראה כרגע, לאן הולכים הדברים להערכתך?
למשבר חוקתי. אני חושבת לאותו משבר חוקתי שאף אחד לא יודע איך הוא יתחיל ואיך הוא יסתיים. אולי יודעים איך הוא יתחיל, אבל לא יודעים איך הוא יסתיים. כי אני מסתכלת בזום אאוט על השבועיים שנותרו לכנס החורף של הכנסת, ועל היעד שהם גם לא מסתירים, שרוצים לסיים עם הקריאה השנייה והשלישית, והם הגיעו מבחינת הליך החקיקה, הם באמת נמצאים עכשיו, הנה אנחנו ביום ראשון כבר מקדמים את ההליך לקריאה שנייה ושלישית, זאת אומרת הם עומדים ביעדים, הם יכולים.
אין לך שום מערה למנהיגי האופוזיציה, זה שביבי אחראי והממשלה אחראית, הכל בסדר. מנהיגי האופוזיציה, תעשו משהו?
תראה, קודם כל אני מתבשרת, לפחות ככה הבנתי, מקווה שאני לא, שאני עדיין מותקנת, שהיום תהיה הצהרה משותפת של ראשי האופוזיציה. לקראת ערב.
טוב, נחכה בנשימה עצורה.
ממש ככה.
תודה רבה, אפרת.
חברת הכנסת אפרת רייטן מהעבודה, תודה רבה לך.
תודה רבה. שמחתי לשוחח איתכם, תודה רבה.
ונאמר, או נבקש, מאפרת אחרת, אפרת קורמן שלנו, לדווח לנו מהנעשה בכבישי ארצנו, ואחר כך נשמע
את הסומות. לא צריך לבקש הרבה, היא משתוקקת לעשות את זה.
ואחר כך נמשיך. נאמר שלום וערב טוב למי ששימש כמפקד המכללות הצבאיות ונציב קבילות החיילים בצהל, בעל איתור העוז ממלחמת יום הכיפורים, האלוף במילואים יצחק בריק. שלום לך.
שלום האלוף בריק, מה שלומך?
טוב, תודה, רוני.
כן.
תשמע, אתה ידוע כמי שמותח ביקורת קשה על רמת המוכנות של חיל היבשה של צהל, שנים רבות אני שומע אותך בעניין הזה.
ברור, שמענו עכשיו... וראינו אותו, אריה, ראינו אותו בוועדת הביקורת, נכון. הביקורת המדינה ובוועדת החוץ וביטחון, הוא באמת אורקל גדול בעניין של המוכנות של הצבא.
ועכשיו נוסף על זה נדבך שאתה רואה אותו בדאגה רבה, נדבך של סרבנות. מה אתה אומר?
אני מסכים איתך לחלוטין. אני אומר כך, סירובם של מפקדים וחיילים בשירות המילואים להתגייס לצבא, הוא פגיעה אנושה ברקמה העדינה שעודות לה יכול לצבא לתפקד. זה תהליך שיהיה קשה מאוד לאחותו מחדש, במידה מסוימת תהליך שאין ממנו חזרה. בתוך יחידות עצמן עלול להיווצר כיתוב בין מי שמתגייסים למילואים לבין המסרבים להתגייס לשירות. הסרבנות עלולה להביא לידי קרע פנימי ולידי שבירת הלכידות, הרעות, הערבות הדדית בין איש לרעהו, אחוות הלוחמים והאמונה בצדקת הדרך, שעליהם פנויה המוטיבציה ורוח הלחימה. זה קורה היום בתוך משפחות ובין חברים הכי טובים. הסרבנות היא מרשם בדוק וסופי להתפוררות הצבא, כי סירובם של חיילי המילואים היום להתגייס לצבא, עלול להביא לסירוב של קבוצות מילואים אחרות בזמן אחר, מסיבות אחרות. הסרבנות עלולה לחלחל גם לצבא הסדיר. ועוד משפט. תהליך של אי-ציות לחוק שירות המילואים. אם לא יעצר עכשיו, נאבד פה שליטה, ויגרם הרס לצבא ואובדן מוחלט של יכולת ההגנה של המדינה על אזרחיה מפני אויביה. מדינת ישראל נתונה היום באחד המצבים הביטחוניים הגרועים ביותר שידע מאז מלחמת השחרור, שהצבא לא מוכן אל מלחמה רב-זירתית. ואם נוסיף לזה, הסירוב להתגייס זה המסמר האחרון בהתפרעות הצבא משם כבר לא
לחלוף. יצחק, זה דברים כדורבנות. העניין של הגיוס זה קצת יותר ותיק מהמחאה, הבעיה שלנו, אתה יודע את זה, אנחנו יודעים את זה. אז מה עושים? האנשים לא הולכים ואומרים את הדברים האלה, זה מיטב בנינו, מיטב לוחמנו, זה אנשים שלא היו מעלים על דל מחשבתם את האפשרות, אפילו להגיד את זה, שביום פקודה הם לא יתגייסו, גם אם הם כן יתגייסו. מה עושים? איך מטפלים בזה? אתה איש עם המון ניסיון, ראית הכל, איך מטפלים בזה?
אז אני אגיד את עמדתי, אני אומר דבר נורא פשוט, אם תהליך החקיקה של הרפורמה המשפטית, ללא הידברות, ללא השגת פשרה, שבה תהיה הסכמה רחבה, נגיע בסוף החודש לחקיקה בקריאה שנייה ושלישית, משם קצרת הדרך לאובדן שליטה מוחלט, יש להניח שבג"ץ ישלול את החקיקה, ומאותו רגע תהיה מדינת ישראל במשבר חוקתי עמוק, שאין ממנו מוצא.
מה ההצעה שלך? מה אתה קורא למנהיגות? זה דבר שצריך להיות מטופל ברמה של מנהיגות משמאל וימין, אם אתה רוצה את החלוקה הכי פשוטה.
ממש כך, אני קורא למנהיגות להתכנס באופן מיידי, ויכול להיות אצל הנשיא או בכל מקום אחר שהם יבחרו, לשבת עד שיצא השן לבן, להגיע להחלטות של תהליך שאיתו מתקדמים, לא חייבים לפתור את כל הבעיות עכשיו, אבל בשלב הזה מפסיקים את התהליך החקיקה המהיר, ענת שיהיה בכלל קס להתדברות. כי אני בא ואומר, לא עולה על הדעת שהפוליטיקאים של היום ייתנו יד לחורבנה של המדינה. כי ברגע שיהיה משבר, והמשבר הזה כבר קורה בשטח, אני אומר לכם שברגע שיהיה הקריאה השלישית של החקיקה, ואני מאוד לא אוהב את זה, אבל תהיה סרבנות אדירה במילואים.
ואז מה צריך לעשות? יש ביום ראשון כבר קבוצה של 450 איש שמודיעים, מעתה ואילך איננו באים. צריך להעמיד אותם לדין, לדבר איתם, למחוק אותם ממצבת המילואים. שאלה פרקטית.
אריה, ובצד שני, כדי שהתמונה תהיה שלמה, אתמול גלגלו מכל המדרגות את מתווה הנשיא שקראת לו להיות המגורר.
לא, אני מדבר כרגע רק במישור הצבאי.
בסדר, 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 אוקיי.
אני לך במישור הפרקטי צריך לקרוא להם, להגיד להם, אנשים טובים, הייתם מצוינים, נלחמתם מלחמות ישראל, אל תעשו את זה, כי לא יהיה מדרך חזרה. ברגע שאתם תפוררו את הרעות והלכידות, והשנאה תפשוט בתוך הצבא, לא ילד בחזרה, צריך להגיד להם, תחכו.
אני לגמרי שותף לדאגתך, אבל עצה פרקטית, מה עושים לא קיבלנו, כי נראה שכמעט עשינו הכל, ועכשיו רק צריך ממש לקפוץ סיפור.
אלוף בריק, אלוף בריק, תודה רבה לך.
תודה רבה.
תודה רבה.
ביי ביי.
ונאמר שלום וערב טוב לאלוף במילואים אמירם לוין, לשעבר מפקד פיקוד צפון, מפקד סיירת מטכ"ל, שעבר המשנה לראש המוסד.
שלום אמירם.
איש עתיר עלילות.
שלום אמירם.
ואתה יוצא היום בקריאה לאנשי סיירת מטכ"ל שהשתתפו במבצע אנטבה, ואומר להם מה?
אומר להם שהשכול, לא באופן כללי, אלא משפחות השכול לא פוגעים בהן. נקודה. זה הנקודה היחידה. אני מפגין בעצמי, אני נועם בחלק מההפגנות, אני מברך אותם על היוזמה להפגין ואפילו על הרעיון, אבל להוציא את יוני נתניהו במקרה הזה מהסיפור. במשפחות שכולות לא פוגעים, נקודה.
אמירם, תראה, אני קראתי את הציוץ שלך. אתמול תצייצת כהי לישנה.
אוקיי.
לוחמי אנטבה המפגינים, יוני תתבייש, שני סימני שאלה. לא יוני שנהרג לידכם צריך להתבייש, אתם צריכים להתבייש ולהתנצל וכו' וכו' וכו'.
נכון.
פישלתם, תתנצלו.
נכון,
רגע,
מדויק.
רגע, זה מה שצייצת. אני רוצה להציע לך שטעית בגדול ונפלת קורבן לכותרת שניתנה באתר שבו קראת על ההפגנה בסרוגים, שזה, אתה יודע, האתר של הציונות הדתית שיש לו אג'נדה. מארגני השיירה מסרו, הציטוט לפני, אני מחזיק את ההודעה, יוני, זה מה שאמרו המפגינים, יוני הקריב את עצמו למען המדינה, לזכרו של יוני ובשביל מדינתנו האהובה, בוא איתנו. חזור איתנו, הם קוראים לביבי, ושוב להיות חלק מאיתנו. הכותרת שנתן האתר הזה, בלא בושה, הוא, ואני מצטט, יוני היה מתבייש. יתאו אותך.
סליחה.
עבדו עליך ועליי. הם לא קראו ליוני להתבייש.
סליחה. עכשיו הקשבתי ברוב קשב.
כן.
אני לא קראתי את האתר וסרוגים, ואני לא, הם לא מעניינים אותי כי אני מכיר את האג'נדות שלהם, אלא ראיתי את השלטים, ובשלטים כתוב יוני מתבייש, לא תתבייש, זה טעיתי, כתוב יוני מתבייש בשלטים. יתרה מזאת, התקשרתי לשניים מהם שם, ואמרו שהיו שלטים שם. אני ביררתי את זה לפני שיצאתי עם הכותרת.
אני מסיר את הכובע בפניך, אני מסיר את הכובע.
רגע,
אני חושב ששלט כזה זה בושה.
אמירם, הוא סתם אומר, אין לו כובע. אני רואה אותו עכשיו במסך מולי, אין לו כובע.
הסרתי אותו.
אבל תעזוב כרגע.
אני מעריך את הלוחמים האלה, אני מכיר אותם.
אבל מותר להם, מותר להם לנחס.
אני אומר, אנחנו נמשיך. ונפגין ולנך ונפגין. באבונותיי ובשירותי הצבאי ראיתי את השכול מקרוב הרבה פעמים, ולמדתי שני דברים. אחד, שקטונו מלהבין משפחות שקולות.
אסור לקרוע בשכול, אני מסכים איתך, על זה יש קונצנזוס שלם.
רגע, תן לי רגע. ושתיים, שמותר למשפחה שקולה לאבד בעין את האבל כפי שהיא רוצה. למה אני אומר את זה? כי חלק מהטענות שכמובן יצאו מיד נגדי, שביבי השתמש ביוני כקרדום לחפור בו. יכול להיות והכל, ומותר לחוס עליו והכל. משפחה שקולה תאבד את האבל כפי שהיא רוצה, ואל לנו
להעיד
לחשוב שאנחנו מבינים לנפשם.
אבל מעבר לאבל, מעבר לאבל ולשכול, האם זה בסדר שקבוצה מלוחמי סיירת מטכ"ל, מהוללים מאוד, מנחסת בעצם את מבצע אנטבה למאבק?
למה לא?
כן, בהחלט.
למה לא, אריה?
בהחלט, בהחלט כן, מאחר שהם מילואימניקים. המילואימניקים בשכבות רחבות מאוד, מאוד מאוד מודאגים ממה שקורה כאן, והם מנצלים את כל הנכסים שיש בידיהם, כמו שפוליטיקאי מנחס.
כן, כמו...
רגע, משתמש בנכסים שבידיו.
כמו שאנחנו מראיינים את אלוף אמירם לוין, שהיה אלוף צפון, ושהיה מפקד מטכ"ל, ושהיה משנה לראש המוסד, הוא איש שאנחנו מנחסים אותו לצרכי הטיעון והדיון שלנו. זה סדר העולם, ואני מצדיע לאלוף לוין שאמר את זה.
כן, אז נכון, בדיוק ככה, אני מאוד, מאוד מסכים עם זה, אבל אני רוצה לגעת רגע בנקודה שעליה מדברים.
יש לנו סרבנות. חצי דקה ברשותך, לא כן, יותר.
אני נגד סרבנות, כל עוד הפקודות הן חוקיות בעליל. אי אפשר לטשטש את זה. הבעיה היא לא בסרבנות. יש סעיף מאוד חשוב בעקרונות המלחמה ונקרא מורל. אם במצב הזה של המהפכה המשטרית ודיקטטורה טיפול עלינו מלחמה קשה, צהל והחברה יהיו במורל נמוך ורמת הלחימה תהיה נמוכה.
אני חושב שאתה צודק.
תפוסה. זה מה שצריך להדיק.
אני כן חושב המפקד. שאתה צודק. תודה רבה, אלוף.
תודה רבה.
תודה לכם.
תודה רבה. פרסומות ואחר כך בעניין אחר, אבל כמעט באותו עניין. השבוע התקיימה ועידת ההסתדרות הרפואית בישראל, ובוועידה נשמעו קולות של רופאים שדרשו שהרי ההסתדרות הרפואית תתייצב כגוף בתוך המאבק נגד הרפורמה. גילוי נאות, צרפו אותי לאותם קבוצות של רופאים אחרים שאמרו שאסור שהרי תהיה פוליטית. נאמר שלום וערב טוב לדוקטור יובל מרוז, רופא מרדים מהדסה וציר בוועידת הרי. שלום לך.
שלום דוקטור.
ערב טוב לכם, ערב טוב.
נו, ספר לנו.
מה קרה שם?
אני אגיד, קודם כל הוועידה זה ועידה מתוכננת שהיא פעם בארבע שנים. ורק להסביר לאולי מי שלא מכיר שההסתדרות הרפואית היא לא רק ארגון מקצועי שדואג לתנאים של הרופאים, אלא בכלל דואג גם לחולים וגם לאיכות הרפואה בארץ באופן כללי.
אני לא רוצה להגיד כמעט כמו לשכת עורכי הדין, כי זה בושה גדולה.
אני לא... תרשה לי לא להתערב.
נכון.
זה הייתה הצעה של הרבה מראשי ארגונים, יש קצת ארגונים וועדים שונים בהסתדרות הרפואית, לתמיכה גורפת במחאה נגד הרפורמה. ואני אישית, וגם בשמי, וגם בתור מי שמייצג קבוצה גדולה של רופאים, כמו שאמר פרופסור אלדד, התנגדתי לזה לגמרי. מהסיבה הפשוטה שקודם כל, זה הבית שלנו. גם בית ארגוני וגם בית מקצועי, ואנחנו לא מוכנים שאנשים ייקחו את הבית הזה בתור בן ערובה וירשו אותו.
אני לגמרי איתך.
אני חושב שאילו הייתה עוברת, היינו עוברים, זה היה משנה את ההסתדרות הרפואית מגוף שהוא מקצועי ומאחד, לגוף שהוא פוליטי ומפלג, אפילו יצא לך
רות. אני לגמרי איתך, ולמרות שאני תומך גדול במחאה, ואני חושב שהולך להיות פה לא קל, אבל אני לגמרי איתך. עכשיו אני רוצה לשאול אותך בעניין הזה שאלה אחרת. תגיד, כשהתחיל הדיון, איך אני אכנה אותו, מופרע הזה, על הזכות של רופאים שלא לתת שירות ללהטאבים או לערבים, דיון מבית היוצר של רוטמן וסטרוק, גם אמרתם את זה? גם דנתם בנושא?
הנושא לא עלה לדיון, כי הנושא הוא ברור לחלוטין, לפי כל ההחלטות של הלשכה לאתיקה, ויותר מכך, גם עוברה החלטה נוספת כדי לחזק עוד יותר את התקנון, שיש זכות, אני לא זוכר את הפרטים דקים, אבל עבר לפני שעה, שיש זכות מלאה לכל מטופל לקבל טיפול רפואי מלא, בלי שום קשר לגיל, מין, דת, העדפה מינית, או כל גורם אחר שלא קשור לטיפולים רפואיים.
יש לנו חצי דקה, את זה הבנתי, מה היה הסיכום בוועידת הרי, היא מצטרפת למאבק או לא?
בינתיים לא, בינתיים הייתה איזו קריאה כללית לאחדות, וביום ראשון יהיה דיון נוסף בעניין, וישלחו את השאלות לכל חברי הרי.
בתור חולה אני מאחל לכם הצלחה בכל מה שתעשו, ואני מאוד מקווה שתרפאו את כל עם ישראל.
וגם
שתרפאו את כל עם ישראל ועל כל הנספחים שלו, בלי הבדל דת, גזע, מין או מגדר.
דוקטור יובל מרוז, תודה רבה.
תן
לי
רק עוד חצי דקה,
אין לנו חצי דקה, תודה רבה. תודה רבה, האורחים והמפיקים שלנו היום היו אפרת קורמן ואסף נבו, אחראית על השידור תמר שלומוביץ', אורחי הדיגיטל נויה חסון, מיכל קדוש ומאורטה, אחרינו ספורט עם קופמן ושרף. רוני, 10 שניות לסיכום.
בריאות ושבת שלום, ושלא נזדקק לרופאים, לא בהפגנות ולא בבתי חולים.